חגיגה, דף חף, מתחילים בעזרת השם, דף יוטט, עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים אמר רב מרי. מסופר על אחד שעמד, והנה הוא רואה את עצמו בנמל תעופה, גורר אחריו חבילות, מחפש את הדלפק, של הטיסה שבה הוא אמור להמריא אל מחוז חפצו. לפתע הוא חוטף שתי חבטות. הוא מנסה לראות מי חבט את שתי החבטות האלה. ואז הוא תופס שהוא עומד כעת בבית הכנסת באמצע תפילת 18. והוא אמר את הברכות הראשונות, והנה הגיע לסלח לנו אבינו כי חטאנו, נתן לעצמו דפיקה, מחל לנו מלכנו כי פשענו, נתן לעצמו דפיקה נוספת. בסך הכל הוא עומד באמצע תפילת 18, רק כשהוא רואה את עצמו במחשבתו, איך שהוא עכשיו בכלל מסדר עניינים, נמצא בנמל תעופה, אמור להמריא, המוח שלו נמצא בכלל במקום אחר, והוא בינתיים, הפה, אומר את המילים של התפילה, הידיים עושים את שלהם, מקים על חטא. טוב שלפחות ברכת סלח לנו, אבינו כי חטאנו נמצאת בברכות הראשונות, ככה לפחות הוא יוכל לכוון מכאן ולהבא. אדם שרגיל להתפלל, התפילה פשוט מתפללת מאליה. המילים נאמרות מעצמם, הקריאות, ההשתחוויות נעשות מעצמם, הדפיקות נעשות מאליהם. הכל זורם, הכל נוסע. יש כאן חסרון, מצוות אנשים מלומדה, אדם לא מספיק אולי רואה לעצמו צורך לתת את מחשבתו בתפילה, אבל יש כאן גם מעלה גדולה, מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כוח ההרגל, כותב הגאון מווילנה, בביורו על ספר משלי פרק ד' פסוק חפוו, כוח ההרגל הופך להיות לטבע. אם האדם ישכיל, פלס במעגל רגליך, להרגיל את עצמו לדברים טובים, הדברים האלה יעשו מאליהם, והוא יוכל לתת את עצמו לרבדים עמוקים יותר. אם אנחנו מדברים על תפילה, מכיוון שהתפילה נעשית כמו מאליה, לא צריך להשקיע זמן וכוח, באמירת המילים, כי אנחנו רגילים כבר לומר את המילים, אפשר להשקיע מחשבה בכוונת המילים, תחנונים, לשפוך את הלב לקדוש ברוך הוא. אדם כותב, הוא כתב כמה עמודים, שאל אותו, תגיד, אתה כתבת את האות נון? הם מן הסתם כתב, אבל הוא זוכר אם הוא כתב או לא זוכר, או לא כתב או לא זוכר. הוא כתב. הוא אף פעם לא משקיע מחשבה האם הוא כותב את האות הזאת או את האות האחרת. הוא רוצה לכתוב את הרעיון שעולה לו בראש, הוא רק חושב איך לכתוב את הרעיון. אבל תראה תלמיד שעכשיו מתחיל לכתוב, כל כך הוא שמח שהוא הצליח לכתוב את האות הזאת ואת האות האחרת, והוא מעגל את הפינות כמו שצריך, הוא יודע לכתוב כמו שצריך, בלי טעויות כתיב. אנחנו התרגלנו לכתיבה, אנחנו רק צריכים לתת את דעתנו לכתוב ולהביע את עצמנו בצורה יותר משובחת. זאת מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח ההרגל. ובוודאי, בתורה, במצוות, אדם שרגיל כבר, הוא לא צריך כל פעם, כשהוא רואה מילה, לחשוב את האותיות, איך מרכיבים את המילה, ואיך לקרוא את המילה, כמו אחד תלמיד שעכשיו מתחיל לקרוא. הוא כבר רגיל בקריאה, אז זה כבר נעשה לו מאליו. כל התורה, כל המצוות, אנחנו כבר, ברגע שאדם, כשאדם מתחיל בקיום המצוות הזה, קשה לו. הוא לא מבין איך אנשים יכולים לקיים כל כך הרבה מצוות, אבל ככל שהוא מתרגל יותר לקיים את המצוות, זה הופך להיות אצלו כמו טבע, ואז הוא יכול להרבות עוד מצוות ועוד מצוות, הוא מתרגל לקיים את כל המצוות כולם. יש איזושהי תרדה, דאגה, שמטרידה כל אחד, שמתחיל קצת להרחיב אופקים ולהכיר קצת את ההלכות, והוא מתוודע להלכות של תומה ותארה. והוא מנסה אפילו לקבל את זה בצורה מוחשית. מה זה נקרא תומה ותארה? הוא מתחיל לחשוש. מה נעשה כשיבנה בית המקדש? וכי נוכל לשמור על עצמנו מכל דיני טומאה וטהרה? הוא רק חושב על זה, שהוא עולה על תחבורה ציבורית, והוא צריך לחשוב על עם המושב שהוא הולך להתיישב עליו עכשיו, אולי הוא לא תמה באיזה טומאת מדרס, אולי ישב על המושב הזה איזה אחד תמה זב וכדומה. הוא חושב לעצמו, הוא מגיע לאירוע, רוצה לתת ללחוץ יד לבעלי השמחה, אולי הם תמאים שלא יתאמו אותו. אבל זאת שגרה שנהוגה בזמן בית מקדש. אדם רוצה להיכנס לבית המקדש, הוא צריך להיות טהור. הוא צריך לשמור על עצמו בטהרה. אדם רוצה להכניס הביתה קורבן פסח. הוא חייב לדאוג שהשולחן יהיה טהור, ואם השולחן טמא, נגעו בו אנשים טמאים, לטבול את השולחן, לטהר אותו. זה לא פשוט. דיני טומאה וטהרה הם הלכות מורכבות. נו, וייבנה בית מקדש, הוא ייבנה, בעזרת השם במהרה. אנחנו מוכנים אליו? אנחנו מסוגלים לשמור על עצמנו בטהרה כמו שצריך? התשובה לשאלה הזאת, התשובה המרגיעה לשאלה הזאת, בעזרת השם, כמו שאבותינו הצליחו, אנחנו נצליח מאוד על ידי כוח ההרגל. אם האדם מתרגל, אז הוא כבר אפילו לא מרגיש, וזה כבר הופך להיות כמו טבע שני שלו, קיום הלכות טומאה וטהרה. זה כבר יהפוך להיות חלק מהחיים. התרגלו לזה. אפילו לא יאמינו שהיה פעם שחשבו שזה אמור להיות דבר קשה. אמנם תמיד זה דבר שצריך שימת לב אליו, אבל זה עניין של הרגל. אבל אם בן אדם חי במהלך החיים הרגילים שלו, הוא לא שומר על עצמו בטהרה. רק כשהוא עולה לרגל, אז הוא שומר על עצמו בטהרה, כי הוא צריך לאכול קורבנות. אז באמת קשה לו, כי הוא לא רגיל לזה. לכן, אלה שרגילים באכילת קודשים, מאוד היה חשוב להם להשתמש עם הכלי הנפלא הזה של כוח ההרגל, לחיות בטהרה כל הזמן. בטהרה שתהיה אפשרות לאכול קורבן בכל רגע מצוי. אלה היו אוכלים אפילו חולין, אוכל תפוח, חולין. אוכל מאכלים של חולין, הוא הקפיד לאכול אותם על טהרת הקודש, כאילו שהם קורבנות, כאילו שהם קודשים. אומר עכשיו רב מרי, חידוש עצום. התפוח הזה, יש לו דין של קורבן להלכה מסוימת. פלאי פלאים. שמע מינה, אפשר להבין מתוך דברי המשנה, על אותם חולין שאדם אוכל, והוא שומר עליהם כאילו הם קודש, כי הוא רוצה להיות רגיל באכילת קודשים. כמו שרשי כותב, הוא רוצה להרגיל את בני ביתו שיהיו זהירים ובקיים בטהרת הקודש. אני שומע מדברי המשנה, שאותם חולין שנעשו על טהרת הקודש כאילו שהם קודש, שאדם מתייחס לאוכל של חולין שהוא אוכל כאילו הוא קודש, כדי שיהיה רגיל באכילת קודשים בטהרה, כקודש דמו. הם באמת, להלכה מסוימת, מוגדרים כקודשים. לעניין איזה הלכה? לעניין טומאה וטהרה. טומאה וטהרה זה הולך עם דרגות. יש דרגת טומאה החמורה ביותר, שזה כמעט לא מצוי, זה המת בעצמו. אנחנו מתפללים שבמהרה יהיה בילה המוות לנצח, שלא יהיה יותר את הטומאה הזאת. הוא אבי אבות הטומאה. אחרי זה יש דרגה אחת למטה, שזה יותר מצוי, אב הטומאה. רוב המקורות טומאה הם טומאת אב הטומאה. מה זה מקורות הטומאה? הבסיס, ההתחלה של הטומאה, בדרך כלל זה אב הטומאה. אם זה מצורע, אם זה שרץ, אם זה כל הטומאות, אב הטומאה. זה דרגה שנייה. אב הטומאה מטמא כל דבר שמקבל טומאה. אדם, כלים, אוכלים ומשקים. אם הוא טימא אדם למשל, האדם לא יהיה אב הטומאה, אלא הוא יהיה דרגה אחת פחות, ראשון לטומאה. ראשון לטומאה יכול לטמא חולין, אבל הוא לא יכול לטמא אדם, הוא לא יכול לטמא כלים. הוא יכול לטמא רק אוכל ומשקה. אוכלים ומשקים. לעשות אותם לשני לטומאה. אבל אוכל או משקה שנהיו בדרגת שני לטומאה, לא מטמאים חולין. זהו. חולין יש רק עד דרגת שני לטומאה. אבל שני לתומה יכול לטמא תרומה, לעשות אותו לשלישי. ותרומה יכול לטמא, שלישי לתומה יכול לטמא קודשים, כמו קורבנות, לעשות אותו לרביעי. אומר רב מארי, הרי בשר של קורבן שהוא קודשים, הוא יכול להיות רביעי לתומה? תפוח של חולין לא יכול להיות רביעי לתומה בדרך כלל? אבל אם החולין האלה הם של אדם כזה ששומר על עצמו לאכול חולין בתארת הקודש, התפוח שלו יהיה כמו קודש. הוא יכול לקבל אפילו תומת רביעי לתומה. ככה מחדש רב מארי. מאיפה לומד את זה רב מארי? מהמשנה שלנו. שמע מינה מדברי המשנה שלנו. איפה הוא מצא דבר כזה במשנה שלנו? אז בואו נלך אולי להתבונן בדברי המשנה. שואלת הגמרא, ממאי? מאיזה חלק בדברי המשנה רב מארי הוכיח שאדם שאוכל חולין על טהרת הקודש, יש לחולין שלו שם קודש לעניין טהרה? מדלא קטני באו מעלה? מזה שהמשנה, כשהיא מדברת על הדרגות טהרה, היא לא מדברת על דרגת טהרה של חולין על טהרת הקודש? מה פירוש המשנה מדברת על דרגות טהרה? גם כשדבר הוא טהור, יש דרגות בטהרה. כמו שאנחנו מבינים, שקורבן יכול לקבל טומאה מדברים שלא מטומאות כאלה שלא יטמאו דברים אחרים. הם יטמאו רק קודשים, רק קורבנות. שלישי לטומאה. שלישי לטומאה לא יכול לטמא שום דבר, רק קודשים. אם כן, טהרה של קודשים זה מדרגת טהרה מאוד גדולה. אדם ששומר על עצמו בטהרה לקודשים, לקורבנות, לאכול קורבנות, הוא צריך מאוד להיזהר. הוא צריך להיזהר אפילו משלישי לטומאה שלא יטמא את הקודשים שלו. אז הרמת טהרה גבוהה, ויש כמה דרגות של טהרה. המשנה אומרת שבגדי עם הארץ שלא נזהר בטומאה וטהרה, אנחנו חוששים שהם טמאים הבגדים שלו. ולכן הם נחשבים טמאים לאדם כזה שהוא פרוש, דהיינו שהוא כן שומר על עצמו וטהרה. גם בגדים של אדם פרוש ששומר על עצמו בטהרה לחולין, לא להיות טמא בשביל לאכול חולין, בשביל להיות טהור, אבל הוא לא שומר על עצמו בטהרה כמו אדם שאמור לאכול מעשר שני. מפרשים תרומות ומעשרות, אחד המעשרות זה מעשר שני שאוכלים את זה בירושלים. אז זה דרגת טהרה גבוהה יותר, בכל אופן לפי איך שרב אחא גרס במשנה שלנו. גם אדם ששומר על עצמו בטהרה למעשר שני, הבגדים שלו נחשבים טמאים לזה ששומר על עצמו בטהרה דרגה עוד יותר, שהוא רוצה לשמור על עצמו דרגת טהרה לתרומה, שתרומה יכולה להיטמא אפילו משני לתומה. הוא שומר על עצמו עוד יותר בטהרה. וגם אדם שומר על עצמו בטהרה לתרומה, הבגדים שלו נחשבים טמאים לגבי אחד שומר על עצמו בטהרה עוד יותר גדולה לעניין קודשים. ואם כבר הגענו עד לכאן, נגיע לדרגה הגבוהה ביותר, שגם אדם, גם בגדים של אחד ששומר על עצמו בטהרת הקודש לאכול קורבנות, הבגדים שלו נחשבים טמאים לאלה שעוסקים באפר פרה אדומה, מי חטאת מה שנקרא, שזה דרגת טהרה הגבוהה ביותר. איפה בין הדרגות האלה משלבים את חולין בטהרת הקודש? אדם שאוכל חולין כאילו שהם קודש. לא מצאנו מעלה בפני עצמה לחולין על טהרת הקודש. וכי מכאן רב מארי מוכיח שמי שאוכל חולין על טהרת הקודש זה כמו קודש? כי אם לא, היה צריך לומר שבגדים של אלה שאוכלים חולין על טהרת חולין, הם טמאים לכאלה שאוכלים חולין בטהרת הקודש. ומזה שזה לא כתוב, זה אומר שמי שאוכל חולין על טהרת הקודש, זה ממש כמו קודש. אז מכיוון שכבר כתוב, כאלה ששומרים על עצמם בטהרה לקודש, זה כולל גם את אלה ששומרים על עצמם בטהרה, שמוכלים חולין כאילו שהם קודש. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. ודילמה, אי דלא קטני בהו, מעלה, הסיבה שאין מעלה מיוחדת לאלה שאוכלים חולין על טהרת הקודש, איזה דרגה יכול להיות לאדם שאוכל חולין על טהרת הקודש, אילולי דבריו של רב מארי? מה באמת הדרגת טהרה של מישהו שאוכל חולין כאילו שהוא קודש? יש בזה שתי דעות. בברייתא. דעת התנא הראשון בברייתא, שאין לזה שום משמעות. אתה רוצה לאכול חולין בטהרה? מצויה. תהיה טהור. אשריך. אבל החולין שלך לא יהיה להם דרגה גבוהה יותר. החולין שלך יישארו חולין. מה שמתאמה חולין, תאמה גם את החולין שלך. לעומת זאת, חולק עליו רבי אלעזר ברבי צדוק, והוא אומר, כן, אתה קיבלת עצמך לאכול חולין, כאילו זה קורבנות, כאילו זה קודשים, החולין שלך יכולים יותר רגישים לקבלת תומה. הם יכולים לקבל תומה כמו תרומה. זאת אומרת, גם הם יכולים להגיע לדרגה של שלישי לתומה. בדרך כלל חולין יכול להגיע רק עד שני, שלך יכול להגיע גם עד שלישי לתומה. אז יכול להיות שהסיבה שבמשנה שלנו אין מעלה מיוחדת לאלה שאוכלים חולין על טהרת הקודש, זה מכיוון דידם ולתרומה, אם צודקים דבריו של רבי אלעזר ברבי צדוק, שחולין שנעשו על טהרת הקודש יש להם דרגה כמו תרומה, אז כבר כתוב תרומה. התנא היא תרומה. ואם זה כמו דעת החולק, התנא הראשון בברייתא, שאם הוא שומר על עצמו חולין בטהרת הקודש, אין לזה שום משמעות, והחולין שלו לא הופכים להיות רגישים יותר לקבלת טומאה, אלא הם כמו כל חולין. והיא דמו לחולין, התנא לחולין, המשנה כבר אומרת, שיש מושג של אחד ששומר על עצמו לחולין. דתניא, כמו שראינו ברייתא, שיש שתי דעות, מה המעמד של החולין, של אדם כזה שאוכל חולין על טהרת הקודש. חולין שנעשו על טהרת הקודש, לפי הדעה הראשונה, הרי אין כחולין. זה שהוא קיבל על עצמו לאכול חולין כמו קודשים, לא הופך את החולין שלו לרגישים יותר לקבלת טומאה. הם לא יכולים להגיע לדרגה גבוהה יותר של טומאה, אלא עד שני לטומאה, כמו כל חולין. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, הקבלה שלו מועילה, אבל לא לגמרי. הוא אוכל חולין כאילו שהם קודשים, אבל הם לא יקבלו תרומה כמו קודשים, יקבלו תרומה כמו תרומה. הרי הן כתרומה, שהם יכולים גם לקבל תרומה להיות שלישי לתרומה. לא כמו כל חולין שזה רק עד שני לתרומה. אבל לקבל דרגת רביעי, לא. אבל אם כן, אין ראיה מהמשנה שלנו, שחולין שנעשו על טהרת הקודש, יש להם דרגה כמו קודש. אז למה לא כתוב כאן מעלה מיוחדת? כי הם כלולים במעלות שכבר כן כתובים במשנה. משנה מדברת על טהרת חולין, טהרת תרומה וטהרת קודש. בין כך ובין כך, החולין שנעשו על טהרת הקודש, בין אם הם כמו חולין, בין אם הם כמו תרומה, אז כבר כתוב חולין וכבר כתוב תרומה לגבי המעלות שמפורטות במשנה. אלא, מניין רב מארי הוכיח בדברי המשנה שלנו, שכשאדם מקפיד והוא מחשיב את האוכל של חולין שלו, כאילו זה קורבנות, יש לזה דין כמו קודשים, כמו קורבנות, אפשר להוכיח את זה מסייפה, מהחלק האחרון במשנה שלנו. שם כתוב, יוסף בן יועזר היה חסיד שבכהונה, והוא היה אוכל חולין כאילו שהם תרומה. ואם כן, היחס שלו היה, הוא שמר על עצמו בטהרה לתרומה. אז הבגדים שלו טהורים לאלה שאוכלים תרומה. אבל לאלה שטהורים בדרגה גבוהה יותר, לקודש, הבגדים של אלה שהם טהורים לאכילת תרומה, הם נחשבים טמאים לגבי אלה שאוכלים קודש. ולכן, הייתה מטפחתו, הכוונה, הבגדים שלו היו טמאים בטומאת מדרס לקודש. טומאת מדרס זה טומאה כזאת ששייכת בזב או זבה או נידה בטומאות האלה, גם במצורה. שאם הם יושבים על דבר הראוי לישיבה, שוכבים על דבר הראוי לשכיבה, או דורכים על מדרס שראוי לדריסה, מתאמים אותו בדרגת אב הטומאה, דרגה חמורה. אז אנחנו מחשיבים את הבגדים של אלה ששומרים על עצמם בטהרה בדרגה נמוכה, כלפי אלה, בשביל אלה ששומרים על עצמם טהרה בדרגה גבוהה יותר, הבגדים של אלה בדרגה נמוכה מהם נחשבים הכי טמאים שיכולים להיות, כמו טומאת מדרס, כי חוששים שמא ישבה עליהם, או ישב עליהם, אדם שבדרגה טומאה, שמטמא מדרס. עוד מספרת המשנה, יוחנן בן גודגדה, הוא היה מקפיד, הוא היה אוכל אפילו חולין על טהרת הקודש, כאילו שהם קודשים כל ימיו. זאת אומרת, הוא שמר על עצמו בטהרה, כאילו הוא אוכל כל הזמן קודשים. אפילו את החולין שלו הוא אכל כאילו הם קודשים, בכזאת דרגת טהרה. והייתה מטפחתו מדרס, דהיינו, הבגדים שלו היו טמאים, כלפי אלה ששומרים על עצמם טהרה לצורך אפר פרה אדומה לעשות מימי חטאת, שזה דרגת טהרה גבוהה יותר. תדייק מדברי המשנה. הבגדים של אלה ששומרים על עצמם את טהרת הקודש הם נחשבים טמאים לאלה שנמצאים בדרגת טהרה גבוהה יותר לעניין מי חטאת. אבל לאלה שאוכלים על טהרת הקודש, לאלה שאוכלים קודשים, כלפי אלה הבגדים שלהם טהורים. רק לעניין אלה שבדרגת טהרה לחטאת אין, אז הבגדים שלו נחשבים טמאים. אבל לקודש לא. לאלה ששומרים על עצמם לאכול קודשים, לכן הם טהורים, לאלה הבגדים שלו טהורים. כי זה ששומר על עצמו בשביל חולין על טהרת הקודש, מועילה לו שהחולין שלו יש להם דין של קודש. על מה כסבר? חולין שנעשו על טהרת הקודש כקודש דמו. רואים מכאן שגם אם אדם לא אוכל קודשים בפועל, אלא הוא אוכל חולין, רק הוא שומר על החולין שלו כאילו הם קודשים, והוא נזהר בטהרה, מחשיבים אותו בדרגת טהרה כמו אדם שאוכל קודשים ממש. ואם כן, החולין שלו הם גם כן כמו קודש. כמו שקודש מקבל טומאה אפילו להיות רביעי לטומאה, ככה גם החולין שנעשו על טהרת הקודש מקבלים טומאה אפילו להיות רביעי לטומאה. אחד שומר על החפצים שלו ועל עצמו בטהרה, צריך כל הזמן להיות דעתו על חפציו, לא לשיח מהם דעת. אבל אם הוא מסיח דעת מלשמור על החפצים שלו בטהרה, אפילו לרגע אחד, הם בחזקת טמאים. אמר על זה רבי יונתן בן אלעזר, אדם שיש לו בגד חשוב, מתכסה בו, דומה לטלית כזאת, כמו טלית גדול, רק כנראה קטנה יותר. היו מכסים בה את הראש, או מכסים בה את הכתפיים, זה היה נקרא סודר, או במילים אחרות, מאפרתו. אדם שומר על עצמו בטהרה מופלגת, אבל נפלה מאפרתו הימנו. עד עכשיו המאפרתו, או הסודר שלו, היה טהור, אבל הוא שמר את זה, הוא לא השיח דעת מזה. אבל עכשיו כזה נפל, אמר לחברו, תנה לי, וחברו נתנה לו. באותו רגע היא הפכה להיות טמאה. למה? בסוף העמוד רבי יוחנן מחדש חידוש. הוא אומר ככה, חזקה אין אדם משמר מה שביד חברו. בפירוש זכר לחגיגה מבאר, מה הטעם? כי הרי במגע קל של טומאה, הדבר הזה הרי נטמא, הדבר הטהור נטמא. וכשהדבר הטהור נמצא ביד חברו, קשה מאוד לשמור על הדבר הזה שלא יהיה לו אפילו מגע קל של טומאה. ואם כן, בעל הסודר השיח דעת מלשמור על הסודר שלו. וגם חברו, אפילו אם חברו הוא גם אדם כזה שהוא שומר בדרך כלל בטהרה, אבל על הסודר הזה הוא לא שומר בטהרה. למה? מבאר רש"י. כי החבר הזה אומר לעצמו, הוא לא בדק אותי אם אני טהור או לא טהור. תביא את הסודר. מה תביא את הסודר? אולי הוא לא טהור. מה אתה מבקש ממנו? כנראה שהוא לא מקפיד על הטהרה של הסודר הזה. ואם כן, אין לי מה לשמור על זה בטהרה. אז הוא לא נזהר על הסודר לשמור עליו בתארה. ולכן, היה כאן היסח הדעת משמירה על הסודר, והסודר הזה בטלה ממנו החזקת טהרה שהייתה בו והטמאה. זה מה שהגמרא מבארת במסקנה. בהתחלה הגמרא סבורה שהסיבה למה הסודר כבר לא בחזקת טהרה, כי אדם לא יכול לשמור מה שבידו של חברו. הלכה דומה. אמר רבי יונתן בן אמרם, נתחלפו לו כלים של שבת בכלים של חול. הוא היה סבור ללבוש בגדי יום חול. בטעות הוא לבש בגדי שבת. ולבשם, אותם בגדי שבת נטמאו, אין להם יותר חזקת טהרה. במסקנה הגמרא אומרת, כי כלים של שבת, בגדי שבת אדם שומר יותר מבגדי חול. בעל המחבר ספר תפארת צבי מבאר, מחמת קדושת השבת. כששבת יש לה קדושה מיוחדת, הוא שומר על הבגדים בדרגת טהרה גדולה יותר. בספר מקדשי השם הוא מבאר, שבגדי שבת יקרים יותר, לכן שומרים עליהם בטהרה יותר. וכיוון שבגדי שבת אדם שומר יותר, אומר התוספות ריד, שהוא נודע לו, שהוא לבש במקום את הבגדי חול, הוא לבש בטעות בגדי שבת, והוא היה סבור שזה בגדי חול. הוא לבש בגדי שבת, והוא היה סבור שהם בגדי חול. הוא עצב, הוא נהיה עצוב מזה. הוא נהיה עצוב. הוא אומר, מה? הבגדים האלה הם של שבת? הייתי בטוח שהם של חול. שמרתי עליהם כמו שהם של ימי החול, לא שמרתי עליהם כמו שאני שומר על בגדי שבת. זה מאוד שובר אותו. מאוד שובר אותו. כך אומר התוספות ריד. ולכן מסך דעתי מיני, גמרא אומרת, שיח דעת. משמירה על הבגדים האלה. כותב התוספות ריד, אפילו שימור של בגדי חול אינו עושה בהם. כיוון שלא שמר כמשפט. זה טבע של בן אדם. כשהוא רוצה לשמור מאוד טוב, אם נודע לו בסוף שהוא היה צריך לשמור עוד יותר, והוא לא שמר כמו שצריך, הוא עצב, ואז הוא לא שומר אפילו כמו, כמו שצריך לשמור בגדי חול רגילים. פלאי פלאים. אז זו המסקנה של הגמרא. לכן, בן אדם משיח דעת משמירת הבגדים האלה. אבל כעת הגמרא מבינה, שאם אדם שומר, שההלכה בעצם החידוש פה, שאדם שומר על בגדים, הוא היה סבור שהם בגדי חול, ונודע שהם בגדי שבת, אז אם אדם משמר על בגד, בחזקת שהוא, שהוא בגדי חול, ונודע לו שזה בגדי שבת, אז זה לא נחשב שמירה. ככה הגמרא כרגע מבינה. הגמרא תדחה את זה. ההלכה הנוספת, שלישית, דומה. אמר רבי אלעזר בר צדוק, מעשה בשתי נשים חברות, הכוונה, זהירות בטהרה גם לדברים של חולין. שנתחלפו להם בגדיהם, נתחלפו להם כליהם בבית המרחץ. הוא בא מעשה לפני רבי עקיבא, ותמען, הוא אומר, מה? את לבשת את הבגדים שלה והיא לבשת את הבגדים שלך? הבגדים בחזקת טומאה. במסקנה של הגמרא, הסיבה, כי כל אחת אומרת, כנראה שהשנייה לא שומרת על טהרה. אז הבגדים שלהם בכל מקרה לא תיאורים, אז אין לי מה לשמור עליהם ברגע שנודע להם שהם התחלפו. זה המסקנה, ולכן זה הייתה כאן היסח הדעת. אבל גם כאן הגמרא הבינה בהתחלה שהסיבה למה הבגדים האלה אין להם חזקת טהרה יותר, כי אם אדם משמר על בגד בחזקת שהוא בגד אחר, הוא סבור שזה בגד מסוים, ובסוף מתברר שזה בגד אחר, הוא שומר על בגד. לא בחזקת משהו באמת, זה לא נקרא שמירה. ככה הגמרא מבינה בהתחלה. והגמרא דוחה גם את זה, לפי ההבנה הזאת. מביאה הגמרא קושייה על שתי ההלכות האחרונות. הגמרא הבינה שהסיבה למה אם אדם בא ללבוש בגדי חול והוא בטעות לבש בגדי שבת, או נשים שהתחלפו הבגדים שלהם, הם היו סבורים שזה בגד שלהם, בסוף התברר שזה בגד של, של האחרת. למה זה לא נשאר בחזקת טהרה? הגמרא הבינה, כי אם אדם שומר על בגד בחזקת שהוא משהו אחד, בסוף מתברר שהוא משהו אחר, זה לא נקרא שמירה. אז הגמרא מקשה על שתי ההלכות האלה, מתקיף לרבי הושעיה, אלא מעטה, שאדם שומר מחשבה על דבר אחד, זה לא נחשב, ומתברר שזה דבר אחר, זה לא נקרא שמירה. אם אדם הושיט ידו לסל, כדי ליטול ממנה פת של חיטים, ובסוף הוא בודק איזה פת הוא לקח, עלתה בידו פת של שעורים. מה תגיד שהיא נטמאה? אחי נמי דנטמאת, והוא לא שמר עליה לשם פת שעורים, לכן היא נטמאת. וכי תימה אחי נמי, ואם תרצה לומר, כן, באמת נכון, באמת זה ככה. והתניא אמרה איתה אומרת, המשמר את החבית של תרומה, שומר עליה בחזקת שהיא חבית של יין. ובסוף החבית נמצאת שהיא לא יין, אלא של שמן. החבית תהיה תאורה, אפילו שהוא שמר עליה בחזקת שהיא של יין. אז אם כן רואים מכאן, שאם אדם שומר על דבר מסוים, אפילו אם הוא חושב שזה דבר אחד, בסוף מתברר שזה משהו אחר, מכיוון שהוא שמר עליו, אז השמירה שלו נחשבת שמירה טובה. וזה באמת קושייה שאיתה הגמרא דוחה לגמרי את ההבנה הזאת. איך שהבנו שהסיבה למה בגדי שבת יהיו טמאים, או הבגדים שהתחלפו לשתי אנשים יהיו טמאים, זה כי האדם שמר על משהו בחזקת שזה משהו אחר, הגמרא תדחה את זה, כי אם אדם שומר על משהו, אבל הוא שמר עליו בטהרה, אפילו אם הוא לא ידע מה זה באמת, והוא שמר עליו בחזקת שהוא משהו אחר, בכל זאת זה נחשב שמור. אבל כאן הגמרא נכנסת לדיוק פה, כי כתוב כאן שהיא רק תאורה מלטמא דבר אחר. אבל היא עצמה אסורה באכילה. השמן שבחבית אסור באכילה. והגמרא מנסה להבין למה. ולתאמיך, אם כשאדם שומר, אפילו שהוא לא ידע על מה הוא שומר, הוא היה סבור שזה דבר אחד, בסוף התברר שזה משהו אחר. אבל מכיוון שהוא שמר זה טהור, שאגב זה באמת ההלכה, אז זה עם הסיפה, אני רוצה שתסביר לי את המשך הברייתא. השמן שבחבית, ואסורה מלאכול. אמנם היא טהורה מלטמא דברים אחרים, אבל אסור לאכול את השמן הזה. עמי, למה? אמר רבי ירמיה, אתה יודע למה השמן שבחבית עצמו אסור באכילה והוא נפסל? באדם יכול לשמור על חבית שהוא סבור שהיא יין ומתברר שהיא שמן, אם הוא שמר עליה בחזקת שהיא יין, היא תהיה טהורה. רק כאן מדובר שהוא שמר עליה רק באופן חלקי על החבית הזאת. אמר רבי ירמיה, באומר שמרתיה מדבר המטמאה, שהיא לא תתאמם מתאומות קשות, חמורות, שאם היא תתאמם מהם, היא תוכל גם לתאמה אחרים. ולא שמרתיה מדבר הפוסלה, לא שמרתי על החבית הזאת, שלא תתאמה מדבר שאם הוא יתאמה את החבית, את השמן שבחבית, זה רק הוא עצמו יהיה פסול מאכילה, אבל הוא לא יכול לתאמה אחרים. מתאומה כזאת לא שמרתי. אם הייתי שומר זה באמת היה טהור, גם אם לא ידעתי שזה שמן או שזה יין, זה לא משנה. אבל פשוט לא שמרתי מהסוג טומאה הזאת, שרק פוסלת את השמן. איזה טומאה רק פוסלת את השמן? אז התוספות ריד מביא דוגמה. הגמרא במסכת פסחים דף י' כותבת, חידוש, אדם שהוא טבול יום, דיינו שהוא היה טמא והוא טבל כבר ביום שהוא יכול לטבול, אז חלק מהטומאה ירדה ממנו, אבל עדיין טמא באופן חלקי. הוא נקרא טבול יום, עד מתי? עד הערב, שאז בחלק גדול מהטומאות הוא נטהר לגמרי, חלק אחר הוא צריך מחר גם להביא קורבנות, ואז הוא יטהר לגמרי. טבול יום הוא כמו שני לטומאה, ואם הוא נוגע בתרומה, הוא פוסל אותה, להיות שלישי לטומאה. ואז התרומה עצמה, השמן, אסור באכילה, אבל הוא לא מטמא אחרים. מהטומאה הזאת, לא שמרתי, מטבול יום שלא ייגע בשמן. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? מהטומאה הזאת שמרת, מהטומאה הזאת לא שמרת, ומעיקה נתירותא לפלגה, וכי אפשר לשמור רק חצי? עונה הגמרא, אין, בוודאי שאפשר, ואני אוכיח לך את זה מברייתא, התניא. האדם היה לו על הכתף סל עם תאנים. הושיט ידו בסל, והסל על כתפו, עכשיו זה לא משנה אם הוא הושיט או לא הושיט את ידו לכאורה, אבל יש מקום גם במסכת זבחים דף צדיק ט' זה מובא, הברייתא הזאת, ושם לא כתוב שהוא הושיט ידו בסל. בכל אופן הרעיון כאן של הברייתא, הסל על כתפו, יש לו סל מלא בתאנים, והמגרפה שאיתה מפרידים בין התאנים נמצאת בתוך הסל. והיה בליבו לשמור על הסל ועל התאנים שלא יתאמו. ולא היה בליבו לשמור על המגרפה שלא תתאמה. זה מועיל. שמירה לחצאין. הסל טהור והמגרפה טמאה. אתה כבר רואה שיש דבר כזה. שואלת הגמרא בסדר, אבל בוא נלמד את הברייתא. תסביר לי מה קורה פה. איך הסל טהור עם המגרפה טמאה? תטמא המגרפה לסל. עונה הגמרא, אין כלי מטמא כלי. המגרפה היא כלי והסל הוא גם כן כלי. למה כלי לא יכול לטמא כלי אחר? כי בשביל שכלי יקבל טומאה, הטומאה שמטמאה אותו צריכה להיות לפחות דרגת אב הטומאה. ראשון לטומאה או שני לטומאה או שלישי או רביעי לא מטמא כלי. רק אב הטומאה מטמא כלי. לעשות את הכלי ראשון. עכשיו, לא מצוי כלי שיהיה טמא בדרגת אב הטומאה. כי בשביל שהכלי יהיה טמא בדרגת אב הטומאה, צריך להיות שהוא נגע במת. שהמת הוא אבי אבות הטומאה, עושה את הכלי אב הטומאה. אז זאת אומרת, בדרך כלל כלים טמאים נטמאו מאב הטומאה. נטמאו משרץ או ממצורה או מכל מיני טומאות. והם עכשיו ראשון לטומאה. ראשון לטומאה לא יכול לטמא כלי. לכן אין כלי מטמא כלי. שואלת הגמרא, אבל איך המגרפה לא מטמאה את התאנים שבסל? ולטמא מה שבסל? אמר רבינה, כאן אנחנו רואים עוד דבר שנקרא לשמור לחצאין. וזו הדוגמה מה שהזכרנו קודם. וכאן גם ההוכחה אגב, שיש כזה מושג שמירה לחצאין. כי מדובר פה, במקרה שזה שהסל עם התאנים נמצא על כתפו אומר, שמרתיו, שמרתי את הסל, שמרתי את התאנים. המגרפה לא שמרתי. אבל גם מה שלא שמרתי את המגרפה, זה לא שלא שמרתי עליה בכלל. גם על המגרפה שמרתי. אבל שמרתי אותו רק מדבר שמטמאו. שלא יהיה טמא כל כך, שיתמא לי את התאנים, שיתמא לי את הסל. זה לא. ולא שמרתי את המגרפה הזאת מדבר הפוסלו. לא היה אכפת לי אם המגרפה הזאת היא עצמה תהיה פסולה, היא עצמה תהיה טמאה שלא יכולה לטמא אחרים. טמא זה הכוונה דבר שנטמא לטמא אחרים. פסול הכוונה דבר שנטמא שלא יכול לטמא אחרים. שמרתי עליו, על המגרפה, שהוא לא יהיה קבל טומאה מדבר שיתמא אותו, שהוא יוכל גם לטמא אחרים. דהיינו, למשל שלא יקבל טומאה מאב הטומאה. ואז הוא יהיה ראשון לטומאה והוא יוכל לטמא לי אוכלים ומשקים או תרומה וקודשים. על זה שמרתי אותו. שלא יטמא לי פה את התאנים. ולא שמרתי עליו מדבר הפוסלו. וגם כאן התוספות ריד מביא דוגמה איזה דבר פוסל את המגרפה. על פי הגמרא במסכת שבת, אף י' ד' שאומרת שמשקה שהוא טמא בדרגת ראשון לטומאה, הוא מדרבנן יכול לטמא כלי לעשות אותו שני לטומאה. אז אומר, על זה לא שמרתי. לא שמרתי שהמגרפה לא תיגע במשקה שבדרגת ראשון לטומאה, ואז הוא יכול להפוך מדרבנן את המגרפה להיות שני לטומאה. אבל יכול להיות שנהייתה שני לטומאה, אבל היא לא יכולה לטמא אחרי. במקרה כזה, אם היא נטמאה ממשקים שהיו ראשון לטומאה. אבל על כל פנים, מפורש בברייתא שהבאנו קודם, יש כזה דבר שאדם משמר את החבית, והוא היה סבור שיש שם יין, התברר שיש שם שמן, וכתוב שהשמן טהור. אתה רואה מפה שאם אדם שומר על דבר בחזקת שהוא משהו אחר, מכיוון שהוא שמר, אז השמירה הועילה. אז מכל מקום קשיה. ועוד קושיה. מוטיב רבה ברבוע. אתה אומר שאחד ששומר על דבר והוא סבור שזה משהו אחר, אז לא מועילה השמירה? תשמע מעשה. שני מעשים. מעשה הראשון, באישה אחת, צדקת, זהירה בדיני טהרות, שבאת לפני רבי ישמעאל ואמרה לו, רבי, אתה רואה את הבגד הזה? הרגתיו בטהרה, מהרגע שהתחלתי להרוג, דהיינו לטוות שתי וערב את החוטים, לעשות ממנו בד, לא נגע בו טומאה, אתה שומע כבוד הרב, אני אומרת לך, שמיים וארץ יעידו, לא נגע בו טומאה. אבל מה? ולא היה בליבי לשומרו בטהרה. זאת אומרת, אני יודעת שהוא לא נטמע, נכאורה, אבל אני לא שמרתי עליו. זאת אומרת, הסחתי דעת מלשמור, אבל אני יודעת שהבגד לא נטמע. וואה. חכמים תקנו, שאם הייתה הסחת דעת משמירה, גם אם אנחנו לא יודעים שזה נטמע, הוא בחזקת המה. אומר רבי ישמעאל, אני פה צריך לבדוק. אם חכמים אמרו שאם יש הסך הדעת, זה יכול להיות תמה, מתמים אותו, בוא נבדוק פה. כנראה שזה תמה, אבל בוא נבדוק איך. ומתוך בדיקות שהיה רבי ישמעאל בודקה, שואל אותה, תגידי, אולי מי עזר לך לעשות את הבגד הזה? ואיך תבית את החוטים? ומה היה? תספרי לי בדיוק איך הלך כל התהליך. מתוך כל השאלות אמרה לו, אחת התשובות, רבי, אני נזכרת. עזרה לי איזו אישה אחת נפלאה מאוד, אבל היא הייתה טמאה וטומאת נידה. כמה שהיא עזרה לי. היה איזה חבל שקושרים את הכלים של ההריגה. היא עזרה לי למשוך את החבל הזה, זה היה קשה מאוד, משכנו את זה ביחד. משכה עם היא בחבל. עכשיו, יכול להיות, היא לא נגעה בבגד. היא נגעה רק בחבל שקושרים על הכלי של ההריגה. היא לא נגעה בבגד, אבל יכול להיות שמתוך שמשכה את החבל, אולי היא הזיזה את כל הבגד שהיה על החוטים של ההריגה. והרי נידה מתאמה בעשית, אם היא מזיזה את הבגד, אם היא מתאמה אותו, אולי היא הזיזה אותו. זה לא שמתי לב. וואה. אמר רבי ישמעאל, כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים, בליבו לשומרו טהור. בשביל שדבר יהיה טהור, זה לא מגיע במקרה. צריך להשקיע בליבו, לשמור עליו שיהיה טהור. אם אין בליבו לשומרו, אסך הדעת. אסור להשיח דעת. כבר זה יכול להיות טמא. עכשיו, תוספות הראש מביא, מה הוכחה כאן מהמעשה הזה? היה מספיק שיהיה כתוב, אין בליבו לשומרו טמא. למה מוסיף רבי ישמעאל ואומר, בליבו לשומרו טהור. רואים מכאן, שעצם שבליבו לשומרו, לא משנה, זה שמן, זה יין, זה בגד, זה כלי, בליבו לשומרו תגיד. אתה רוצה לשמור עליו בטהרה? זה מספיק. אתה רואה מפה שגם אם אני שומר על חבית, בעצם זה של שמן. אבל אני הייתי סבור שזה של יין. מה אכפת לי מה הוא סבור? שמרת עליו בטהרה, אז הוא טהור. כבר יש מכאן הוכחה. שאם אדם שומר על דבר, אפילו אם הוא לא יודע מה הוא, זה יהיה טהור. וגם אם הוא סבור שזה משהו אחד, בסוף מתברר שזה משהו אחר, זה יהיה טהור. שוב מעשה דומה, באישה אחת, שגם היא בת לפני רבי ישמעאל. אמרה לו, רבי, אתה רואה את המפה הזו? מפה יפה, איכותית מאוד, משובחת. הרגתיה, דיינו, עשיתי את ההריגה, את השתי והערב של החוטים, הריגת הבד, בטהרה. אני רואה להגיד לך, זה היה בטהרה, רק מה? הייתה עסק הדת, לא שמרתי, לא היה בליבי לשומרה בטהרה. גם כאן, בעיקרון, לא ידוע לי על סיבה למה זה נטמא. כבוד הרב, לפי דעתי, זה טהור. כי לא ידוע לי על משהו שטימא את המפה הזאת. רק מה, אני אומר את האמת, אני אהיה כנה איתך. לא שמרתי על זה בלי הסך הדעת. הסכתי דעת מלשמור על זה. זאת אומרת, לא ממש כל הזמן הקפדתי לשמור עליו, לשמור עליה על המפה הזאת. טוב, רבי ישמעאל ידע את הסוד הגדול, שחכמים אמרו שאם יש הסך הדעת משמירה, זה לא טהור. אז התחיל לשאול אותה שאלות. ומתוך בדיקות שהיה רבי ישמעאל בודקה בכל מיני שאלות, אמרה לו, תוך כדי שהוא שאל אותה וינתה לו, זה אחד מהדברים היא אמרה לו, אתה יודע שתוך כדי שעשיתי את ההריגה, אז היה איזה חוט, נימה חוט, נפסקה לי, נחתך לי החוט, וקשרתיה בפה. עכשיו, כבוד הרב, אני אומר לך את האמת, כשעשיתי את החוטים של ההריגה, היא אומרת, היא הייתה טמאה אז, טמאה נידה. כי הרי חוט לא מקבל טומאת נידה. חוט לא מקבל טומאת נידה. רק בגד של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, בגודל כזה כבר מקבל טומאה. את כשהתעסקה עם החוטים, היא באמת הייתה טמאה נידה. ואז עם הפה היא קשרה את החוט. אבל מה זה משנה? אומר המאיר, התאבלתי אחר כך. וכשהרגתי את הבד, וכשהוא היה שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, שהוא כבר לא יקבל טומאה, הייתי אז טהורה כבר. אמר רבי ישמעאל, יכול מאוד להיות שהבגד הזה טמא, המפה הזאת טמאה. למה? כי אולי, כשהיא קשרה את החוט בפיה, אז הרוק הוא הרי טמא בדרגת אב הטומאה. הוא מטמא את החוט עד שהוא מתייבש. יכול להיות שאת כבר טבלת, אבל הרוק היה עדיין על החוט. ואת החוט הזה תשתמש להרוג בו את הבד, ואולי כשכבר הבד היה שלוש על שלוש אצבעות, עדיין החוט הזה היה עם הרוק, ואז הרוק הזה טימא את הבד. כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים, בליבו לשומרות האור, אבל אם הוא השיח דעת, והם בליבו לשומרות טמא. גם כאן מדייק התוספות הראש, שהיה מספיק שהוא יגיד הם בליבו לשומרות טמא, למה הוא מוסיף בליבו לשומרות האור? אלא מלמדים חכמנו, זיכרונם לברכה, שעצם זה שליבו לשומרו, כבר זה טהור, גם אם הוא לא יודע מה הוא שומר. אז ביש למה? עכשיו, יפה, אז יופי. קודם כל, אנחנו עכשיו בעצם הבאנו כאן את הברייתא. לעניין אדם ששמר חבית, היה סבור שזה יין, התברר שזה שמן, זה טהור מלטמא. הוא שמר על זה שזה לא יקבל טומאה לטמא אחרים. אתה רואה מפה למרות שהוא לא ידע שזה שמן, היה סבור שזה יין, טהור. עוד שני סיפורים שרבי ישמעאל אומר, בליבו לשומרו טהור. גם אם הוא לא יודע מה זה, הוא סבור שזה משהו אחד, בסוף זה משהו אחר. אז אם כן, קודם כל מה שהבנו עד עכשיו. איך שאנחנו הסברנו את שתי ההלכות. ההלכה הראשונה הייתה לגבי אחד שלבש בגדי שבת, והוא היה סבור שהם בגדי חול, אמרנו שיוסיח דת משמירה זה טמא. למה? כי הוא לא ידע שזה בגדי שבת. הוא חושב שזה בגדי חול. אז הסברנו שסיבה בגלל שאם אדם שומר על הבגד, אנחנו כבר הבנו את המסקנה, אבל אמרנו שגם הגמרא הייתה סבורה עכשיו, שאם אדם שומר בגד, הוא חושב שזה בגד של חול, ומתברר שזה בגד של שבת, אז זה לא נחשב שמירה. וגם לגבי הסיפור של שתי אנשים שהתחלפו בגדיהם, וגם אמרנו אז ש כנראה בגלל שהיא הייתה סבורה שזה בגד שלה, והיא לא ידעה שזה בגד של חברתה, לכן היא לא שומרת על, היא השיחה דעת מהשמירה, זה לא נקרא שמירה. כשאדם שומר על בגד והוא סבור שזה משהו אחר, אז זה לא נחשב טהור. פה אנחנו רואים שזה כן נקרא שמירה. אז תסביר לבקשה את שתי הסיפורים האלה קודם כל. למה באמת זה נחשב השיחה דעת? מביאה הגמרא עכשיו הסבר חדש לגמרי. וזה כבר הבאנו תוך כדי שהבאנו את ההלכות, הבאנו כבר גם את המסקנה של הגמרא. ביש למה לרבי אלעזר בר צדוק? הסיפור של שתי אנשים שהתחלפו בגדיהם, וכל אחת לובשת בגד של חברתה, שתיהם שומרות על טהרה, רק כשהיא לבשה את הבגד שלה, כשהיא לבשה את הבגד, הייתה סבורה שזה שלה, בסוף התברר שזה של חברתה, למה זה לא נחשב שמירה? כי כל אחת ואחת אומרת בדעתה, חברתי שהחליפה איתי את הבגד, היא בטח אשת עם הארץ, היא לא שומרת על הבגדים שלה בטהרה. ומהסחדה אתה מינה, מינה. אז לכן היא אומרת, אין לי מה לשמור על הבגד הזה. ברגע שהתברר שהם החליפו ביניהם, היה כאן נסך הדעת. היה כאן נסך הדעת משמירה. וכן לרבי יונתן בן אמרם, גם לפי דעתו, מה שהוא אמר, אדם שלבש בגדי שבת והיה סבור שהם בגדי חול. אז הבגדים האלה עכשיו תמאים. למה? נמי, גם שמה נבהר. לא בגלל שהוא לא ידע שהבגדים האלה הם בגדי שבת והיה סבור שהם בגדי חול. לא בגלל זה. אלא, כיוון דקלים דשבת, עביד להו שימור תפי. אדם נוהג לשמור על בגדי שבת יותר מאשר בגדי חול. והבאנו את שני ההסברים, את ההסבר של תפארת צבי, שמחמת הקדושה המיוחדת של שבת, הוא שומר על הבגדים יותר. וההסבר של בעל המקדשי השם, שמכיוון שהבגדים האלה יקרים יותר, הוא שומר עליהם בטהרה יותר. בכל אופן, הוא שומר עליהם יותר. וכאן, מסך דעתי מיניו. וכמו שהבאנו את ההסבר הכל כך נפלא של התוספות ריד, שכעת כשהתברר לו, שהבגדים שהוא לבש, הם לא בגדי חול, אלא הם בגדי שבת. הוא עצב מפני שלא עשה להם שימור של כלי שבת, של בגדי שבת. ומתוך כך מסיח דעתו מהם, ואפילו שימור של כלי חול הוא כבר לא עושה עכשיו בהם. כיוון שהוא לא שמר עליהם כמו שהוא רגיל לשמור על בגדי שבת. זה מעניין, הראש של האנשים. או הכל או כלום. או שהוא שמר עליו כמו בגדי שבת, אבל ברגע שהוא נהיה עצוב, שבור, רואים מפה עד כמה אסור אף פעם להישבר. לשמר לפחות את מה שכן אדם יש לו. אבל טבעו של אדם שהוא מסיח דעתו ממנו. ברגע שהוא התברר לו שהבגד הזה הוא לא שמר עליו כמו שהוא בדרך כלל רגיל לשמור על בגדי שבת. אלא, ההלכה הראשונה שאמרנו מבין השלוש הלכות, לרבי יונתן בן אלעזר שדיבר על אחד שנפל לו הסודר, המאפורת, מה לחברו תביא לי את זה בבקשה, אז זהו, ברגע שהחבר לקח את הסודר, להביא לו, הסודר הזה כבר לא בחזקת טהרה יותר. למה? נאביד לו שימור בידי דחברי, שישמור על זה כשזה בידו של חברו. והגמרא הייתה סבורה, שהסיבה למה זה בכל זאת לא נחשב שמירה, כי אדם לא יכול לשמור על דבר שהוא בידו של חברו. אומרת הגמרא, באמת אפשר לשמור על דבר גם כשהוא בידו של חברו. אלא אמר רבי יוחנן, חזקה אין אדם משמר מה שביד חברו. חזקה. בדרך כלל אדם לא שומר על דבר שביד חברו. למה? כמו שאמרנו קודם, הזכר לחגיגה מבאר, כי הרי בגד במגע כלשהו כבר נטמע, וקשה לאדם מאוד לשמור כשזה בידיים של מישהו אחר, שזה לא ייגע בשום דבר של תומה ולא יתמה משום תומה שהיא. וזה באמת נשאר במסקנה. חזקה אין אדם משמר מה שבידו של חברו. כאן הגמרא עכשיו עוברת לעסוק בנושא הזה. כי אדם לא משמר מה שבידו של חברו, אז אם כן תסביר לי את הברייתא. והתניא, הרי שהיו חמריו, מנהיגי החמורים שלו, ופועליו, הפועלים שלו, הוא עצמו אדם ששומר מאוד על טהרה. שומר על הכל שיהיה טהור, גם חולין שיהיו בטהרה. הוא נתן להם והם היו טעונים טהרות, חביות חרס עם יין טהור של חולין. רק מה? כלי חרס, אם אתה נוגע בו מבחוץ, לא נטמע. זה הכלל. הוא מתאמר רק כשנוגעים בתוך החלל שלו בפנים. עכשיו, גם אלה, אם הם לא, אפילו אם הם לא תיאורים, ברגע שהם נוגעים בצד החיצוני של החבית, הם לא מתאמים את היין שבפנים. כי זה חבית מחרס. אף על פי שבעל הבית הפליג מהם יותר ממיל, יותר מ-2,000 אמה, בערך קילומטר. תארותיו תיאורות. לא חוששים שמה הם הלכו ופתחו את החבית של היין וטימו את היין שבפנים. למה? כי כל רגע הם חוששים, אולי עוד רגע בעל הבית יבוא והוא יתפוס אותם בקלקלתם, אז הם נזרים. ואם בעל הבית אמר להם, לכו ואני כבר אבוא אחריכם. אז כיוון שנתעלמו עיניו מהם, הוא לא רואה אותם, תארותיו תמאות. כי ברגע שהם יודעים שהוא לא רואה אותם, יכול שהם יגעו ביין. ואם אין אדם משמר מה שביד חברו, אז גם ברישה, גם בחלק הראשון בבית הזה אמור להיות תמא. מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? ואם כן, גם אם הוא שומר, גם כשהוא נמצא פה, הוא הרי לא יכול לשמור על התארות האלה, כי אין אדם שומר מה שבידו של חברו. אמר רבי יצחק נפחא, נכון, רבי יוחנן מה שהוא אמר, שאין אדם חזקה, אין אדם משמר מה שבידו של חברו, זה נכון. בשביל לשמור על תארה, אתה צריך בעצמך לשמור שזה יהיה בידיים שלך. ומדובר פה בתחילת הברייתא ברישא, חידוש, במטהר חמרה ופועליו לצורך כך, לשמור את התארות שלו, הוא תיאר אותם. גם אם הם יגעו ביין, לא מתאמים אותו. זאת אומרת, הם עצמם שומרים. שואלת הגמרא, אז אם ככה, מה הבעיה שיפליג, שילך, יתרחק, למה הם יתרחק יותר ממיל? הוא אומר להם, וגם אם הוא אומר להם, תלכו ואני אבוא אחריכם. למה היין נטמע? יחי סייפה נמי. גם בחלק השני, תגיד שזה יהיה טהור, כי הם הרי טהורים, איך זה יתאמן? עונה הגמרא, כן, הם עצמם טהורים. אבל אם יבוא איזה חבר עם הארץ אחר שלהם, הם לא מקפידים שהוא לא ייגע ביין. אין עם הארץ מקפיד על מגב חברו, למה? כי מבחינתם גם עם הארץ הוא טהור. הם מבחינתם לא מבינים את כל הסלסולי הטהרה שכולם מקפידים. מבחינתם גם הם טהורים. אז הם לא מקפידים שעם הארץ אחר לא ייגע ביין. אז אותם הוא תיאר, אבל את חברים שלהם הוא לא תיאר. אז אולי הם ייתנו לחברים שלהם לגוע לו ביין. לכן זה בחזקת אומה. שואלת הגמרא, אם אתה חושש שאולי חברים של החמרים האלה יבואו ויגעו ביין, אז יהיה אחי רישא נמי, גם בחלק הראשון, ברגע שהוא יתרחק מהם. אתה אומר שאם הוא יתרחק מהם אפילו מיל, אפילו 2,000 אמה, התארות נשארים טהורים. למה? אולי החבר נגע ביין. עונה הגמרא, מדובר כאן במקרה שבעל הבית יכול לבוא ובא להם דרך הקלטון. יכול להיות שמקצר את הדרך הוא פתאום יופיע. אמנם הוא הלך מרחק של מיל, אבל לחזור, הוא יכול לחזור הרבה יותר מהר, כי יש איזושהי דרך קיצור שיכול להופיע להם בכל רגע. לכן הם כל מה חוששים, הם לא מעיזים לתת לחבר שלהם עם הארץ לגוע ולתמא את היין. שואלת הגמרא, יחי, אם הוא יכול להופיע פתאום, סייפה נמי, גם בחלק השני, שהוא אמר להם, תלכו ואני כבר אבוא אחריכם, גם כן אולי נסמוך על זה שהם שומרים על היין בטהרה, כי בכל רגע הוא יכול להופיע, אז הם נזהרים. עונה הגמרא, כיוון דאמר לו, הוא מפורש אומר להם, לכו, אתם תלכו ואני כבר אבוא אחריכם, אז הם כבר יודעים שהוא לא כל כך מהר יבוא, נסמך סמך דעתיו, הם סומכים דעתם שהוא לא יפתיע אותם ויבוא, ולכן הם לא כל כך שומרים. ואם יבוא איזה חבר שלהם עם הארץ, הם יתנו לו לגעת ביין. אז מכיוון שהייתה כאן יסך הדעת בשמירה על היין, לכן אין לזה חזקת טהרה. הדרן הלך, פרק שני, פרק אין דורשין, ועד כאן השיעור על דף חף.